טוב, אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט מנפצי תקרות הזכוכית, שבפודקאסט הזה אתם נחשפים לסודות ההצלחה ולכלים ולשיטות של האנשים שהצליחו ובענק. והיום נמצא איתי יהודה ניב מספרי ניב, מנכ"ל ומייסד החברה, שזאת ההוצאה לאור בין המובילות בישראל, למי שלא מכיר, לכל מי שחשב או חושב או אי פעם חלם לכתוב איזשהו ספר. אז יהודה, היי.
מה נשמע?
וואלה, מצוין, טוב שאתה פה.
כיף להיות פה.
עכשיו שאתה פה, הכל בסדר.
האמת, יש לך פה אחלה אולפן, אחלה אווירה, באמת, כל הכבוד.
תודה, איזה כיף. זה לגמרי לכבודך ולכבוד אנשים שבאים לפה, אנשים שאני רוצה לכבד את המעמד.
קדימה.
תענוג. אז יהודה, תספר קצת עליך. בוא נשמע.
אז אני בכלל מהנדס. מהנדס חשמל.
כן.
שיום אחד הוצאתי ספר שכתבתי אותו עוד שהייתי חייל, והבנתי שעולם ההוצאה לאור נשאר מאחור. הבנתי שהעולם מתקדם, העולם מתקדם, אבל עולם ההוצאה לאור נשאר מיושן וארכאי. והספר שלי יצא לאור בשנת 2013.
איזה ספר זה היה?
זה מותחן שכתבתי אותו בצבא, נקרא רע המילם, ובאותה נקודה הבנתי שאני חייב לעשות משהו, שלא יכול להיות שככה הוצאות לאור בשנת 2013 מתנהלות. אז הקמתי הוצאה לאור מתוך ההבנה שאני אעשה את זה טוב יותר. כמובן, אתה יודע, המון המון, המון יוערה והמון, אבל למדתי המון, את כל התחום הזה ואת כל העולם הזה, ואני חושב שכן הצלחתי לעשות המון שינויים ולהביא המון חידושים לתחום. והיום היום החברה מוציאה 750 ספרים בשנה, שזה מבין ההוצאות לאור, זאת אומרת, בכלל כמות עותקים שיוצאים, אנחנו הכי גדולים בארץ. צוות של 50 איש במשרה מלאה, ועוד 350 פרילנסרים, זאת אומרת, צוות מאוד מאוד רחב.
תירוף.
כן, כן, וזה כיף, כן? והדבר שאני הכי נהנה ממנו בתכלס, זה שהצלחתי מאוד לייצב צוות הנהלה חזק, ככה שבשנתיים האחרונות אני מעורב בספרי ניב רק ברמת האסטרטגיה, אוקיי? וזה פינה לי המון זמן. זה פינה לי המון זמן לחשוב על מה הצעד הבא. ובאיזשהו שלב הבנתי שיש תקרה זכוכית מאוד מאוד ברורה בגבולות גזרה של ישראל. וזה למה לפני שנה וחצי הקמתי את Books AI, שזה חברת סטארט-אפ, בתחום של בינה מלאכותית. ומה שאנחנו עושים, שאנחנו מפתחים כל מיני כלים שמשתמשים ביכולות של בינה מלאכותית, שבהם אנחנו מגשרים על הפערים איפה שהבן אדם פחות טוב לתהליך. לדוגמה, תחשוב על הגעה של ספר. תחשוב ששלושה אנשים צריכים לקרוא את הספר אחד אחרי השני, ועדיין יהיו טעויות. אוקיי? כי בני אדם פחות טובים בסוג עבודה מהסוג הזה. אבל אם בינה מלאכותית תעשה הגעה, כנראה שלא יהיו טעויות בכלל.
לא יהיו טעויות, וזה יקרה בזמן מאוד קצר.
מאוד קצר, מאוד מהיר, מאוד כלכלי.
אתם רואים מה זה, חברים? כשמהנדס פותח חברה, זה שונה מאשר שמישהו שהוא לא מהנדס פותח חברה, ובתור מהנדס חשמל גם, אני יודע בדיוק מה הג'וקים והראש ה...
שריטה, הנדסת חשמל.
זה שריטה לגמרי.
שריטה עמוקה.
ראש קרימינלי גם אפילו, אתה יודע. רואים דברים. אז תענוג. מדהים. וואו, אז אני שומע שכאילו, גם הייתה פה איזושהי טרנספורמציה מאוד גדולה אצלך. זאת אומרת, אני רציתי להוציא ספר, וראיתי איך זה מתנהל בצורה שכנראה שמאוד הקשתה עליך, אני מאמין, להוציא את החלום הזה החוצה לאור. ואז אתה קלטת, למרות שלמדת הנדסת חשמל, והיית בכיוון מאוד מאוד ברור בחיים, שזה לא הניח לך, זאת אומרת, שיש פה איזשהו משהו שהוא לא עובד כמו שצריך, ואתה יודע איך לשפר אותו, ויש לך רעיונות.
חשבתי שאני יודע. לא היה לי מושג.
חשבת שאתה יודע. מדהים. זה מתחיל מחלום, זה מתחיל מזה.
כן.
וואו, ואז בעצם הלכת, שינית לגמרי את מסלול החיים, הלכת לכיוון כאילו אחר לגמרי.
כן. תראה, תמיד ידעתי שאני יזם בנפש, ותמיד ניסיתי לעשות כל מיני דברים. בגיל 16 הייתי עושה מוזיקה, אז הפכתי את החדר שלי לאולפן הקלטות, והייתי מקליט כל החברים, וגם מרוויח מזה כסף. זאת אומרת, כבר בגיל מאוד צעיר תמיד היה לי חשיבה עסקית, אבל בגלל שלמדתי הנדסה, רציתי איכשהו לשלב את זה עם טכנולוגיה, ולא הצלחתי. היה לי כל מיני מיזמים דפוקים שלא היה להם שום סיכוי להצליח, ולא הבנתי את זה אז. ואיכשהו דווקא עם הספרים, אתה יודע, כאילו היה לי מין קולינג כזה, סוג של קריאה פנימית, כאילו משהו שפשוט מאוד נהניתי מהכתיבה של הספר, החלום הזה מילא לי חור מאוד גדול בחיים, שכאילו פתאום היה לי משהו משמעותי להתעסק איתו, שזה הספר שלי, ופשוט רציתי לעזור לאנשים אחרים לא לחוות את מה שאני חוויתי, אוקיי? ואיפשהו הרגשתי שהיקום עוזר לי. זאת אומרת, שכאילו שאני הולך לכיוון מסוים, שכאילו אני כאילו מתרחק מהעולם שלי, מהעולם הטכנולוגיה, אבל אני כאילו מתקרב לעצמי. אתה מבין? זאת אומרת, אני דברים עובדים, דברים מסתדרים, וזה הלך וגדל והתפתח. עכשיו, יש לי מין אמונה כזאת, שכשאתה מוצא את הכיוון שלך בחיים, אז בהתחלה היקום יעזור לך. כי הוא רוצה לתת לך לחוות הצלחה מהי. זאת אומרת, תרגיש את הטעם של ההצלחה.
נכון.
וברגע שאכלת את הפיתיון והלכת לכיוון בשיא המרץ, גם הבואו אתגרים. זאת אומרת, ועכשיו היקום מנסה לבחון אותך. האם אתה באמת מאמין שאתה ראוי למסע הזה? ואני יכול להגיד לך שהמסע שלי בספרי ניב היה מטורף. זאת אומרת, כמות האתגרים וכמות הקירות שאתה צריך למוטט, זה אפרופו תקרות זכוכית, כן? זה פשוט מטורף. אבל כל אתגר כזה, זה מאוד מחזק את הביטחון העצמי שלי בעצמי, וביכולות שלי לצלוח כל אתגר, לא משנה מהו. זאת אומרת, גם אם אני עכשיו מתמודד עם בעיה שאני לא רואה את הפתרון, ולא מבין איך אני הולך לפתור את זה, אבל אני יודע שאני אשקיע בזה מספיק זמן ומאמץ ומחשבה, אני אמצא את הדרך. וזה הדבר הכי חשוב לכל יזם.
מדהים.
אוקיי? זה ה...
לא, אז אתה בעצם אומר לי שזה מתחיל בחלום גדול, בתשוקה ענקית, יש את הפנטזיה, אתה הולך על זה, ומשהו קורה, זאת אומרת, העולם נותן לך רוח גבית, כשאתה בוחר דווקא בכיוון הנכון לך.
כן.
ואתה אומר שמיד אחר כך, הדבר הראשון שחווים באופנות כמעט אוטומטי, אני מאמין שמתחילים לפעול, זה להתחיל לחוות אתגרים.
נכון.
כל מיני, אתה יודע, אמרת שהעולם מנסה גם לבחון, אני מאמין גם שהוא מנסה גם לבנות אותך. זאת אומרת, הוא ייתן לך את האתגר, כי הוא יודע שזה יחשל אותך מספיק. אתה תגדל מעל המטרה, מעל האתגר. ואז אתה תוכל, אתה תהיה במקום, שאתה תוכל גם לעזור לאנשים אחרים באותן הנקודות, ואז הם בעצם יוכלו הם לעשות את התהליך הזה, והעולם הוא סוג של גלגל. זה ככה אני מאמין שלי.
לגמרי.
ממה שאני ראיתי לפחות.
מדהים.
ואתה אומר שבעצם אנשים היום נתקלים באותם אתגרים, שאתה מצד אחד סללת פה איזושהי דרך עבורם, ומצד שני אני כאילו אשמח לדעת מה הסיבות שלהם, למה הם מגיעים אליך.
לספרי ניב?
כן.
תראה, היום אם אתה מסתכל על כל האופציות של סופרים בארץ, בסופו של דבר הפתרון הכולל של ספרי ניב, הוא בעצם הוא הכי טוב לסופר. כי גם הזכויות יוצרים נשארים אצלם, גם יש לנו יכולות של הדפסה לפי דרישה, שזה print on demand, אנחנו היחידים בארץ עם הטכנולוגיה הזאת, זאת אומרת, אם כשאני הוצאתי לאור את הספר שלי, ההוצאה לאור הכריחה אותי להדפיס 1,000 עותקים, שמעולם לא מכרתי אותם, אוקיי? אבל לה זה מאוד היה כלכלי שאני אדפיס 1,000 עותקים, אבל הם חשבו על עצמם ולא עליי, אני היום אומר לסופרים שלנו, תקשיבו, אל תדפיסו בכלל, יש לכם השקה, אתם צריכים 50 ספרים להשקה, נדפיס לכם 50. מחר, אם אחר ספר אחד בחנות, נדפיס אחד, מחרותיים אם אחרו שתיים, נדפיס שתיים. וזו טכנולוגיה שהיא קיימת בעולם שנים, אבל אף אחד לא השכיל להביא אותה לארץ. עד שאני אמרתי, "פאק איט, בוא נביא את זה לארץ." כאילו, למה לא? וזה אחד הדברים שכל הזמן אני חושב מה הסופר באמת צריך. לא מה יהיה נכון לי, אני קודם כל שם את הסופר קודם כל במקום הראשון, ואחרי זה אני חושב, אוקיי, גם איך אני מרוויח מזה.
מדהים.
אתה יודע? וזה מכלול של הרבה דברים, אוקיי? שבסוף, אם אתה משווה כאילו, את האופציות שיש לסופר, שזה או הוצאה לאור במימון המחבר אחרת, ואז שאתה משווה, אתה רואה שיש לספר ניב יכולות שאין לאף אחד, או הוצאה לאור עצמית, אבל אז הסופר הוא לבד בדרך במסע, ובסוף התוצאה היא חובבנית בדרך כלל, או הוצאה לאור, שההוצאה לאור מממנת את הסופר, אבל זה, אתה יודע, הם שולחים את הספר ומחכים איזה חצי שנה, ולרוב התשובה שלילית, וגם אם הספר מתקבל לאותם הוצאות ספרים, אז בסוף הם לוקחות לך את הזכויות, והספר לא באמת שלך כבר, וזה כבר קצת אחרת, אוקיי?
כן.
אז אתה יודע, מי שהוציא לי את הספר שלו, זה אריאל פינטו, מנכ"ל מרצדס, שלימים גם לקחתי ליווי שלו, והוא מלווה אותנו בספרניב כבר שנה. הוא הגדיל את מרצדס ב-400% ב-10 שנים. לפני זה הוא היה מנכ"ל מיצובישי, לפני זה הוא היה מנכ"ל טיבטאם, לפני זה הוא היה סמנכ"ל מאוד בכיר בשטראוס, זאת אומרת, אדם, זאת אומרת, ניהל את כל המדינה בערך ב-30 שנה האחרונות, אפשר להגיד, ולמדתי ממנו המון. ולפני שהוא בא להוציא ספר בספרני, הוא אמר לי, עשיתי בדיקה של כל ההוצאות לאור, עשיתי טבלה, ורשמתי מלא 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 נושאים, והיחידים שהיה להם וי בהכל זה אתם. אז באתי אליכם.
מדהים.
אתה מבין? ואז החיבור איתו היה מאוד טוב, שאמרתי לעצמי, אוקיי, אחד מהמתנות שקיבלתי מספרני לחיים שלי, זה שבסוף כל הקודקודים באים להוציא ספרים. כל האנשים הכי משפיעים במדינה, בסוף יוציאו ספר. ובסוף הם גם יגיעו אליי באיזשהו שלב. ואז אמרתי, יש לי פה הזדמנות. המנהל הכי טוב במדינה נמצא אצלי פה, מה אני עושה עם זה? והיום הוא חבר הנהלה אצלנו. זאת אומרת, היום הוא מלווה אותנו יום בשבוע, הוא נמצא איתנו, הוא בעצם, כל פעם שיש איזשהו אתגר ניהולי, אז יודעים להתקשר אליו, הוא נותן את הפתרונות. ובשנה האחרונה, אני יכול להגיד לך שאם פעם, בספרי ניב, הכל היה כזה, אתה יודע, לא היו נהלים ברורים לכל דבר ודבר. כן היו נהלים, אבל זה לא היה מאוד מאוד מאוד, מאוד מסודר. עכשיו זה ברמה זאת אומרת, שיש לכל מנהל פעין, פעין זה קיצור של פגישת עבודה. פעין עם מנהל קולגה שלו, יש לו פעין עם כל עובד שלו, יש חצי שעה חלון לכל בן אדם שאם אתה צריך ממנו, הכל כאילו בנוי ברמה מבחינת סטרקצ'ר, ברמה מאוד גבוהה, שהכל עובד, וזה שחרר אותי עוד יותר, אתה מבין? זאת אומרת,
מטורף.
עכשיו זה ידע שלא היה לי, כי אני אף פעם לא ניהלתי חברה גדולה,
כן.
אז קניתי את הידע הזה, הבאתי
אז
מישהו.
אז מה שאתה כן. בעצם אומר לי פה זה שברגע שאתה הולך על החלום שלך, ואתה נהיה מאוד 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 טוב, ואתה באמת חשוב לך הלקוח לתת לו את הפתרון הטוב ביותר, אז אותם אנשים שגם הם הכי טובים מהצד שלהם, בתחומים שלהם, מתחברים איתך, מגיעים אליך. זאת אומרת, יש פה רווח שהוא לא רק רווח כלכלי, זה לא רק רווח עסקי, זה רווח שאתה בעצם קנית קשר עם הבן אדם.
נכון.
ואותו בן אדם מביא איתו את כל היכולות שלו, את כל המשאבים שלו, את כל ההבנה שלו, שבעצם אתה יכול להרוויח מזה, וכאילו הצלחה מושכת הצלחה.
נכון.
זה מטורף. אתה יודע, אני רואה את זה המון אגב, גם בליוויים העסקיים שאני מעביר, זאת אומרת, אפילו פה בפודקאסט, זאת אומרת, כשאני בא ואני מביא אנשים, ואני באמת דואג לתת הרמה הכי טובה שיש, ואני דואג שהם גם יקבלו את הבמה הכי טובה שיש, ובליוויים העסקיים, שאני דואג באמת לעשות את הדברים, שאף מלווה עסקי לא היה עושה, כדי שהבן אדם יצליח, גם שוב עם היכולות שלי, גם מתחום ההנדסה, שזה מאוד מאוד עוזר, אתה בטח יודע על מה נדבר, אז מה שאני בעצם רואה זה ש באיזשהו שלב יש איזשהו חיבור עם אותם אנשים שאחד ממנף את השני.
לגמרי.
וזה פשוט מדהים שזה קורה. לגמרי. כי כאילו, תעשה טוב, יהיה טוב. זה כמה שזה קלישאתי, נשמע לפחות, ככה זה נכון.
אנשים, קרמה.
קרמה, כן, לגמרי קרמה, בול. שלח לחמך על פני המים, זה ה
יפה.
זה הקרמה יפה. החדש.
יפה. יפה. שם את דרך הדוגמה, נגיד ניר דובדבני. אני ב-2017 הייתי בסדנה שלו, ואיפשהו אמרתי לעצמי בלב, אני יוציא לו את הספר הבא, אוקיי? ואני יכול להגיד לך שכבר הוצאתי לו שני ספרים, והשלישי בדרך, והפכנו לחברים מאוד טובים, והוא הפנה להם מלא לקוחות שלו, ועשינו כל מיני שיתופי פעולה מעניינים, ובסוף עסקים עושים עם אנשים, עסקים זה אנשים.
נכון.
אוקיי? וכדי להצליח בעסקים, את הדבר הראשון צריך להיות אוהב אדם. אני יודע שיש מין קלישאה כזאתי, שאנשי עסקים זה אנשים קרים ומחושבים ומנותקים מהרגש. זה ממש לא. זה להפך. זה ככל שאתה יותר בן אדם של אנשים, יהיה לך יותר קל ואתה יותר תצליח ואתה יותר תהנה מהדרך. אפרופו ליהנות מהדרך. אני יכול להגיד לך שבשנים הראשונות של העשייה העסקית שלי, הייתי מאוד מבולבל ולא הבנתי מה אני עושה, ולא כל כך נהניתי. כי חייתי במין אי ודאות.
כן.
ועם השנים גם למדתי ליהנות מהתהליך, ליהנות מהדרך, ליהנות מהאתגרים, ליהנות
בנית את הספינה, את הסיפון שלך.
בדיוק.
כשהכל מתקתק, פתאום כל הלחץ יורד, כל העומס יורד, כן. המכונה עובדת כמו שצריך, אפשר להיות רגועים.
כן.
אפשר להגיע ליד בשקט, מה שנקרא. אני מבין על מה אתה מדבר בול. מדהים. אז מדהים, אז אתה בעצם בנית פה איזושהי מערכת, איזשהו סיסטם של הוצאה לאור, בטכנולוגיה שמתאימה ללקוחות, שעוזרת להם בעצם לעבור את התהליך שנכון להם. אגב, משהו קטן לגבי זה, כשאני מלווה עסקים, ואני בונה איתם את התוכנית העסקית, אז אתה תראה הרבה מאוד בעלי עסקים שאומרים, סתם דוגמה, מאמן כושר, לדוגמה. רוצה לפתוח סטודיו לאימוני הכושר, או אפילו רשת סטודיו בכל הארץ. הנטייה הראשונה שלהם היא תהיה מה? לרוץ לקנות סטודיו, או להזכיר סטודיו, לזכור. נכון? וישר ללכת כאילו על מ-0 ל-100, ולהיכנס להרבה מאוד חובות. אוקיי? שזה בערך מה שהוצאות לאורך הרות, לפי מה שאני מבין ממך, עושים לאנשים, שאומרים להם, קח 1,000 העתקים, אי אפשר פחות, קח הכל ותסתדר, כאילו כזה. עכשיו, כשאני מלווה בעלי עסקים, אז אני אומר להם, חבר'ה, אתם לא צריכים להתחיל עדיין מסטודיו, אתם עדיין לא צריכים להתחיל מהכל. יש דרך לעשות את זה בשלבים, יש דרך לעשות את זה בצורה חכמה, שאתם תרוויחו, שאתם תישארו מורווחים, שאתם תישארו מה שנקרא על הגלגל, ולא תרדו מהגלגל בגלל טעות עסקית. אז בעצם אני מבין שאצלך אתה ממש דאגת לאיזושהי פלטפורמה שמאפשרת בעצם לכולם, לא רק למי שיש לו את כל מה שצריך כבר.
בדיוק.
מדהים. עכשיו תגיד לי, כשאני נניח בא אליך לכתוב ספר, אז כאילו, למה שאנשים יפנו אליך? מאיזה סיבה הם באים? זאת אומרת, מדע בדיוני, ספר כאילו סתם המסע האישי שלי, ספר על אני רוצה לתרום ידע לעולם, מה הסוגים הדומיננטיים?
הכל מהכל. אני חושב שאין ז'אנר שלא הוצאנו בו ספר. כאילו, אנחנו מוצאים הכל מהכל.
תפתיע אותי, יש ז'אנר שאני לא מכיר נגיד שאתה יכול?
לדעתי הספר הכי מדהים שהוצאנו זה היה ספר של 52 מתכוני חמין.
וואו. 52 מתכוני חמין.
ספר של...
יופי, אני לא יודע אפילו אחד.
זהו, אוסנת לסטר היא שדרנית רדיו, והיא אספה בתוכנית רדיו שלה 52 מתכונים, והוצאנו ספר בישול גדול, אז כאילו... אז החל מספרי, ספרי בישול, ספרי שירה, ספרי ילדים, ספרי פרוזה, ספרי מתח, כל הז'אנר של הספרי אוטוריטה, אוקיי? כל המנטורים שרוצים להוציא ספרים כדי למתג את עצמם כברי סמכה בתחומם. יש לנו גם דבר מדהים שנקרא כותב צללים. הרי אחד חסמי הכניסה הכי גדולים בתהליך של הוצאת ספר,
יש סרט כזה, נכון? כותב הצללים.
יכול להיות, לא?
אתה חייב לדעת.
כן, אני קצת בור בכל מה שקשור לקולנוע.
ספרים, כן, קולנוע, לא. הבנתי, אתה מהכנן, אתה מתנסים. אלה שאני קראתי את הארי פוטר, לא ראיתי הארי פוטר.
לא זה ולא זה.
אוקיי, ניצלת. אוקיי, אז סופר צללים זה בעצם בן אדם.
תחשוב שברגע שמישהו מוציא ספר, הוא בעצם נהנה מאיזושהי התנאיה תת-מודעית שכולנו גדלנו עליה, שאם מישהו הוציא ספר, כנראה שהוא מומחה בתחומו. כנראה שהוא בר סמכה, כנראה שהוא מבין יותר טוב מהקולגות שלו בתחום. ואז אוטומטית יותר קל לו להתקדם, יותר קל לו לסגור עסקאות, יותר קל לו לעלות מחירים, יותר קל לו...
גם, אגב, גם מבחינה עסקית, מבחינת אסטרטגיה, כשיש לך ספר והוא סוג של מוצר חדירה, אתה יכול להכניס את זה להמון המון המון מודלים. בפן העסקי.
המון, המון. אפרופו ניר דובדבני, מהספר שלו, המחיר למשתפן, הוא חילק 5,000 עותקים בחינם. עכשיו, כל בן אדם פשוט שנכנס, אומר, מה, למה, אבל בסוף הוא יודע כמה עולה לו ליד. והוא מבין שבן אדם קיבל ספר, אז הוא גם קיבל את הטלפון ואת השם שלו ואת המייל שלו, ועכשיו יש לו ליד, אתה מבין? אז איפשהו בתמונה הכללית, זה יסתדר לו. אז הרבה אנשים רוצים ליהנות מהיתרונות שספר יכול לתת לחיים שלהם ולעסק שלהם, אבל לא בהכרח יש להם את הזמן לשבת ולכתוב. אז יש דבר מדהים שנקרא כותב צללים, שהוא בעצם נפגש עם אותו אדם, מראיין אותו, שואל אותו את השאלות הנכונות, זאת אומרת, מנווט את הסיפור, ובעצם לאט לאט כותב לו את הספר. עכשיו, כל היופי, שזה תהליך יחסית קצר, זאת אומרת, תהליך של נגיד 3 חודשים, סבבה, שכל מה שהסופר, נאמר זאת, המחבר נדרש פה, זה סך הכל, נגיד, 10 פגישות של שעתיים, וזהו, וספר נכתב, אתה מבין?
כן.
ועדיין המחבר נהנה מהקרדיט של כותב הספר. הכותב צללים, הוא מקבל קרדיט של עורך ראשי.
אוקיי? הבנתי.
ואז עדיין זה ספר שאתה כתבת, עדיין זה ספר שבעצם פותח אותך
כאיזשהו מותג. סופר צללים רק בשביל ככה הקהל שאולי לא מכיר מה בדיוק הוא עושה. מה באמת קורה בתהליך? אם עכשיו אני יושב עם סופר צללים, מה הוא בעצם עושה איתי?
הוא בעצם שואל אותך שאלות, מראיין אותך. בדרך כלל השיחה הזו גם מוקלטת, ואז הוא אחרי זה מתמלל את זה ועורך את זה ופרק את זה לפרקים. אם יש לך כל מיני הרצאות שהעברת, כל מיני קורסים דיגיטליים שהפקת, שאפשר לשתות משם ידע, או פודקאסטים כאלה שהיית שותף בהם, אז גם אותם אפשר להפוך, אפשר לדלות משם כל מיני קטעים, ובעצם להפוך את זה לספר.
מדהים.
וזה בעצם...
אז הוא בעצם יודע לקחת את האינפורמציה שאני רוצה לשתף,
כן.
ולתבנת אותה לספר.
כן, כן. זה בעצם, כבעצם איזשהו קיצור דרך.
מדהים. זה אגב נשמע כמו פתרון מושלם לאנשים כמוני שאין להם זמן.
בדיוק.
לקום בבוקר כאילו ישר, אתה יודע, אז להתחיל את היום. בסוף היום, אתה יודע, מסיימים לפעמים גם מאוחר.
נכון.
עכשיו להתחיל לשבת לכתוב ספר, זה תהליך.
נכון. למרות שההמלצה שלי, אם יש לך את הזמן ואת היכולת לכתוב, תכתוב בעצמך. זה ההמלצה שלי, כי זה חוויה. לכתוב ספר זה חוויה עילאית.
אגב, אני אגיד לך מה הסיבה שאני עדיין לא הוצאתי ספר. כי חשבתי על סופר צללים, ואז אמרתי, אין סיכוי בעולם שהוא יצליח להעביר את זה כמו שאני מדבר את זה. אתה מבין? אני עם עצמי, יש אנשים שלא אכפת להם, כן?
נכון.
אבל לי יש את השפה שלי, את הסגנון שלי, אני לא בן אדם אפולוגטי, זאת אומרת, אני מאוד אומר את הדברים איך שאני אומר את הדברים, וככה אני מעביר את המסר, זאת אומרת, המסר יוצא ממני בצורה שככה המוח שלי יודע לאבד את הנתונים ולהוציא את זה החוצה, ואני ככה רוצה שישמעו את זה. אני ככה רוצה שאנשים יקלטו אותי, ישמעו אותי, גם פה בפודקאסט הזה, אני לא חוסך במילים, אני אומר את מה שאני מרגיש, חושב, מה שאני יודע.
כן.
אתה מבין?
תראה, כותב צללים טוב, יודע לכתוב אותך בצורה כזו, שאתה תקרא את זה, אתה תגיד, וואו, זה אני כתבתי.
כן? Okay?
זה כותב צללים טוב.
אתה חושב שהוא יכול להגיע לרמה כזו?
כן.
שהוא ממש כותב את זה כמו שאני מדבר את זה?
כן.
אוקיי, okay, מדהים.
טוב. כן. כותב צללים לא טוב, לא בהכרח הצליח. אז צריך לדעת למצוא לך את הכי מדויק לך.
כמה זמן ייקח לסופר צללים לכתוב איתי ספר ממוצע של נניח 150 עד 200 עמודים?
שלושה חודשים.
שלושה חודשים?
שלושה חודשים, ספר כתוב. עכשיו אחרי זה של עריכה והגעה ואימות.
וכמה זמן אני אצטרך להשקיע בשביל זה?
10 פגישות של שעתיים.
וואלה.
מדהים.
אז תוך 10 פגישות של שעתיים יש לי ספר.
כן.
תוך שלושה חודשים.
ספר נכתב.
ספר כתוב.
עכשיו עוד איזה שלושה חודשים להוציא אותו לאור. סך הכל תאריך של חצי שנה.
הבנתי.
אוקיי.
אז יכול להיות לי תוך חצי שנה כבר ספר בחוץ.
בדיוק.
שאני יכול להשתמש בו למינוף העסק שלי, למתג את עצמי, כמו שניר דובדבני מאוד אוהב לעשות. זאת אומרת, אני רואה כמה זה תהליך עסקי אצלו, אסטרטגיה לחלוטין. פעם אחת ישבתי איתו במשרד, אז הוא הראה לי ספר. עושה לי שחר, איך הספר? עושה לו, וואלה, נראה מצוין, הוא הראה לי את הקריכה. אני אומר לו, הוא אומר לי, כן, כן, תסתכל, סובב אותו אחורה, תקריא לי את ה, ככה, תוכן, את ה, איך זה נקרא מאחורה, את הבריף, תקציר?
כן, תקציר הספר, או טקסט גב הספר, כן.
אוקיי, אז אני קורא, אני אומר לו, נשמע מדהים, עושה לי, כן, ספר טוב, עושה לו, ספר נשמע טוב, עושה לי, כן, פתח את הספר, אני פותח, הכל דפים לבנים,
לבנים,
ואני כזה, מה זה, ניר? אני אומר לו, מה זה, ניר? אז הוא אומר לי, שחר, תן לי ללמד אותך משהו בחיים. הדבר הכי חשוב זה העטיפה. קודם תמכור, אחר כך תספק את הסחורה. מסתבר, הוא גילה לי אחר כך, שהוא כבר שיווק את הספר, הוא כבר הוציא, זה כבר התחיל, האסטרטגיה כבר רצה, הוא לא חיכה על החצי שנה. רץ, לא מחגה. והספר היה בתהליכי כתיבה בזמן הזה, וכשכבר קנו, אז הגיע להם אחרי איזה איקס זמן, והכל כבר כתוב, ואף אחד לא ידע.
כן.
אף אחד לא ידע.
הוא רצה להתחיל לעשות סרטונים ולצלם קמפיין והכל, אז הדפסנו לו עותק אחד, שלא היה ספר עדיין, אז זה היה בפים דפים ריקים.
אגב, אתם אצלכם יכולים להדפיס גם עותק אחד, מה שאי אפשר אצל אחרים.
ספציפית אצלו, בגלל שבספר שלו יש בעצם פויל מזהב, אז אי אפשר לעשות את זה ב-POD, אז עשינו את זה בשיטה אחרת. אבל כן עשינו לו עותק אחד, והוא רץ עם זה בצילומים, בסרטונים. אחרי זה היה ספר, אנשים שקיבלו את הספר, קיבלו את הספר כמו שצריך.
לא, זה ברור.
אבל הסרטון, אף אחד לא רואה מה יש בפנים של סרטון, אתה יודע.
אף אחד לא יודע. כן, מה, זה טירוף.
יש עטיפה יפה, זה מה שחשוב.
כל אותו יודע ספק את הסחורה, למי אכפת, כן. זה משנה. איזה מטורף, וואו. לא, אני, מה שאני אומר זה שאם יש אנשים שהם מאוד מאוד חסרי סבלנות, אז רק שתדעו שיש פה איזשהו האק, כזה,
כן.
שאפשר...
יש מלא האקים, מלא, יש מלא דברים שאפשר לעשות. סתם,
שלא חדומה. צריך לחכות, זאת אומרת. ממש אפשר כן. לרוץ עם זה, וזה פשוט... כל כן. דבר ייפול בידוק בזמן הנכון, והכל נכון. יהיה בשלמותו.
נכון. גם הרבה מעבר לזה. תחשוב שספר, הבעיה המהותית שלו, שאתה לא יודע מי כרגע קורא את הספר, אוקיי? ואם עכשיו נתתי את הספר למישהו, אתה לא יודע מי זה המישהו הזה. אין לך את המייל שלו, אין לך את הטלפון שלו. כל היופי שאתה יכול היום בתוך הספר, לשזור בתוך הספר, נגיד כל מיני QR קודים
כן,
כאלה.
כן, כל מיני בר קודים כאלה.
בדיוק, עם כל מיני עטבות. בוא תוריד פה אקסל לניהול העסק שלך. אבל כשבנה נכנס לברקוד, הוא צריך להשאיר את המייל כדי לקבל את האקסל, נכון?
נכון.
מעולה.
אז אתה יכול לאסוף אינפורמציה.
בדיוק. ואז אתה, כן. אתה בעצם הופך את הספר ממוצר אופליין למוצר אונליין. אוקיי? אתה מגדיל כן. את הרשימות תפוצה שלך, אתה מגדיל את הרשימות רמרקטינג שלך.
אתה מזיז אנשים, יש פה עיקרון שאולי כדי שיכירו שעיקרון שיווקי, אתה בעצם מניע אנשים מ... פלטפורמה לפלטפורמה, ממוצר למוצר, ואתה כל הזמן מייצר הנאות לפעולה בעצם.
כל הזמן.
מדהים. כל הזמן. זאת אומרת שאני יכול דרך הספר, יש שם את ה-QR קוד, אני יכול להפנות אותם פתאום לאיזשהו אתר, או דף נחיתה, או איזשהו מדריך דיגיטלי בכלל.
כן.
ודרך הדיגיטל הוא יכול לרכוש עוד משהו, ועוד משהו חשוב שאמרת ככה, ככה על הדרך. אבל האינפורמציה, הרבה אנשים לא מבינים כמה האינפורמציה הזאת היא חשובה. כשיש לך את קהלי היעד שלך, ויש לך המון המון רשימות תפוצה, והמון מידע, והרבה מאוד אנשים, וקהלים, ואתה יודע איך לעבוד נכון וחזק עם המידע הזה, אז אתה יכול להגיע ליעילות עסקית פסיכית.
לגמרי.
אבסולוטית אפילו. אתה יכול פשוט לחסוך המון גם כסף, כי אתה יודע למי לפנות, מי... אתה יודע נכון. לעבוד עם הנתונים, בקיצור. נכון. יש לך עם מה לעבוד. אתה יודע, הכי מצחיק אותי אנשים שמנהלים עסק עם מחברת.
אוי, לא.
יש אנשים שמנהלים את העסק עם מחברת, יש להם יומן, וזהו.
אגב, אתה יודע שיש הוצאות לאור בארץ, אנחנו שנת 2022, יש הוצאות לאור בארץ שאין להם מייל.
אוקיי.
שיש להם מייל של המשרד ובודקים אותו פעם בשבועיים לראות מה קורה שם.
וואו.
אוקיי? זו התעשייה שאני חי בה, בסדר? כן. שאתה תבין כאילו את העולם של ה... אז אני לא מבין את זה. אני יכול להגיד לך שהנכס הכי גדול שלי בספר הניב, זה הדאטה שלי. יש לי 43,000 רשומות של שם, טלפון, מייל של סופרים. ויש לי עוד הרבה מידע עליהם חוץ מזה. גיל, אזור מגורים, עיסוק, אוקיי? על מה הם כתבו. עכשיו, הדאטה הזה, הוא בעצם מכרה זהב, אוקיי? כי היום אני יכול במציאות הדאטאות האלה, לדעת למי אני רוצה לפרסם. אוקיי? היום, האתגר הכי קשה היום, זה איך אני מטרגט את הקהל הספציפי שלי, שהמוצר שלי מעניין אותו. אוקיי? וככל שיש לכם יותר דאטה, אוקיי? ודאטה חי, ככה בעצם יותר קל לעשות את זה. כי אתה לא יכול להיכנס לפייסבוק ולהגדיר, הנה, זה הקהל של הלקוחות שלי. לא, אתה צריך לתת לפייסבוק דאטאות, כדי שהוא יבין מהקהל שלך, מאיפה אתה מביא את הדאטאות האלה. וזה דבר שצוברים עם השנים. ואני יכול להגיד לך שבשנה הראשונה לא הבנתי, לא היה לי CRM בשנה הראשונה. אחרי זה הקמתי איזה CRM קקמייקה, אוקיי? אני
בכלל לא אגיד את השם. CRM זה מערכת לניהול מידע, בעיקר של לקוחות. אוקיי?
כן. היום אנחנו עובדים עם סיילספורס, כבר 3 שנים אנחנו עובדים עם סיילספורס. עלה לי במצטבר, זה כאילו, אתה יודע, סיילספורס זה כמו באר המשאלות. כל דבר שאתה רוצה, הכל אפשרי, השאלה היא כמה מטבעות תזרוק לבאר. בסדר? אני השקעתי במערכת סיילספורס של ספרי ניב, קרוב ל1.5 מיליון שקל.
וואו.
בסדר? אבל זה ה-CRM האולטימטיבי להוצאת ספרים. בסדר? ואני יכול לעשות חיתוכים, פילוחים, לכל דבר, לכל תחום, לכל עניין.
טורף.
אני יכול לדעת כל ספר כרגע, באיזה שלב, מי המנהל פרויקט שלו, מי העורך שלו, זה כאילו...
אני חושב שאתה אומר פה דברים שלדעתי שווה להתעכב עליהם. אנשים אולי לא יודעים או לא עדיין קולטים ומבינים כמה שכשאתה רוצה לגדול ברמה העסקית, אתה חייב שתהיה לך תשתית שיודעת להתמודד עם כל זה.
כן.
זאת אומרת, אם התשתית שלך היא לא בנויה לצמיחה שאתה רוצה להצמיח את העסק שלך, אז באיזשהו שלב אתה תגיע או לצוואר בקבוק, או שאתה פשוט תילחם כל הזמן בכיבוי שריפות, כי אין תשתית שיודעת לעשות את זה. אני מאמין שאתה מחייך כי חווית חלק מהדברים. מדהים. אוקיי, אז אתה אומר שבעצם מה שאתה עשית, אמרת רגע, בוא שנייה, אני חייב סדר בעסק שלי, שנייה, קודם כל שיהיה מסודר.
בדיוק.
אז אמרת, אני אבנה מערכת שהיא כל כך יודעת לנהל טוב את המידע, וכל כך קל להתקדם בקצב העבודה, ולעקוב אחרי דברים, ולנהל דברים, ולקדם דברים, ולהזכיר דברים, ולהעביר דברים, והכל, שאחרי שבנית את הסיסטם הזה, הכל פשוט רץ.
נכון.
הכל רץ, העובדים יודעים איך לפעול, הכל פשוט להם בעין, שאגב זאת הגאונות של מערכות ההפעלה של אנדרואיד ואייפון. אוקיי? כי מה הם בעצם עושים? הם לוקחים מערכת שהיא מאחורי הקלעים מאוד מורכבת, אבל עושים אותה סופר נגישה למשתמש.
נכון.
נכון, אבל היא מאחורי הקלעים יודעת לעשות את הכל, ויש גישה. אז אתה אומר שאצלך בעצם, אתה עשית, ייצרת מערכת כזו, שהכל פשוט מתנהל בצורה מאוד מאוד טובה, וככה אתה יכול לגדול עסקית בלי שום בעיה. אין בעיה להביא יותר עובדים, אין בעיה להביא יותר לקוחות, כי יש איזושהי מערכת שיודעת לנהל את כל זה.
נכון. בעצם סקייל הוא אפשרי רק כשהתשתית בנויה לכך. אם אתה עושה סקייל ואין לך תשתית, אתה יוצר אסון בעולם. בסדר? אסון בחיים שלך ואסון בעולם.
די נכון.
כדי לעשות הסקייל, שהוא באמת יכלתי לעשות אותו רק לאחר שהיה לנו את הסיילספורס, זאת אומרת, תחשוב שגדלנו מ-350 ספרים בשנה, שניהלנו את זה לא טוב, זאת אומרת, תקופה ההיא, אבל שם בעצם עשינו סדר, אוקיי? ואז יכלתי לגדול מ-350 ספרים בשנה ל-750 ספרים בשנה, תוך שנתיים.
כן.
והשנה, בשנת 2020...
כי יש מערכת שיודעת להכיל את כל זה, זה רק לעבוד ולשפוך עוד פנימה.
בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, זה רק להגדיל תקציבים, לגייס עוד צוות, וזה פשוט יכול לגדול. וכרגע יש לנו 900 ספרים בתהליך הפקה. זאת אומרת, סביר להניח ששנת 2022 תסתיים עם יותר מ-1,000 ספרים. אוקיי? וזה משהו שלעולם לא הייתי
יכול לעשות. אגב, מי שרוצה לתרום לחזון הזה ורוצה גם להוציא ספר על הדרך, אז תפנו ליהודה מספרני ואולי תשברו סי ביחד, תחגגו ביחד, תרימו כוסית ביחד, למה לא?
קדימה. כן. זה... תשמע, עסקים זה כיף. בסדר? אבל זה גם יכול להיות עינוי.
כן.
זה הכל תלוי במיינדסט ובגישה שאותה אתה מפתח ואיתה אתה מגיע לעשייה הזאת. וחשוב לזכור שהמטרה היא, אנחנו עושים עסקים כדי לעשות טוב בעולם. אוקיי, אני נכנסתי לספרני כי רציתי לעזור לסופרים. בסדר? ולפעמים קורה שמתבלבלים בדרך. אוקיי? קורה, טועים לפעמים. כולנו בני אדם. אבל הגדולה היא ברגע שאתה מבין שטעית, מהר מאוד לתקן. מהר מאוד לתקן, ותמיד לחשוב איך אני בא לפה לעשות טוב בעולם, איך אני בא לעזור לכמה שיותר אנשים, והשפע בחיים שלכם, הוא תמיד יהיה תוצר לוואי של זה.
נכון.
זאת אומרת, אם אנחנו...
גרן קרדון קורא לזה, זה אלה העמלות.
יפה, או, יפה, אהבתי.
כן.
אהבתי. כי אם אנחנו באים ומהיום הראשון אנחנו מאוד money-oriented, אנחנו לעולם לא נצליח לעשות כסף. אבל אם אנחנו נהיה ערך-oriented, אנחנו רוצים לתת value לעולם, אוקיי? כן. אז...
שירותיות לפני הכל.
בדיוק.
טילמן פרטיטה בספר שלו, אפרופו ספרים, Shut Up and Listen, זה השם של הספר? כן?
חשוב.
השם של הספר זה שתוק ותקשיב. אני כל כך מתחבר אגב למסר הזה. אז אני אומר את זה המון אגב לאנשים בהרצאות ובכנסים שלי. אני אומר להם, פשוט תשתקו ותקשיבו. למה? כי הנה הרגע שלכם לייצר שינוי. אתה מבין? אז הוא אומר, shut up and listen. והוא אומר בספר שלו, ששירותיות היא לפני הכל. כמה שיותר להיות שירותי, כמה שיותר hospitality הוא קורא לזה. הכנסת אורחים.
יפה.
כן.
חשוב. חשוב מאוד. זה... זאת אומרת, ברגע שאתה ממוקד בשירות, אז אתה בעצם מוכיח ללקוחות שלך שאכן הם במקום הראשון.
כן.
אוקיי.
ואז למה שהם לא ירצו להיות חלק ממקום כזה?
בדיוק.
כי אם לא משנה מה, אני לא רוצה לפתוח את זה, אבל עכשיו היה לי איזשהו מקרה שהאתרים שלי נפלו. פשוט נפלו כי החברת תחסון נפלה, ולא רוצה להגיד מה ומי, אבל לא הייתה לי שום גישה לאתר. לא ליחסון, לא לדומיין, לא לשום דבר, לא יכולתי לעשות עם זה כלום, אני פונה אליהם, אין לי מי לדבר, הם עונים לי תשובות כלליות ששולחים לכולם, אנחנו מטפלים, אנחנו מטפלים, אנחנו מטפלים, רוצה לשמוע מישהו, משהו בצד השני, אף אחד לא מדבר איתי, לא עונים לי, הכל סגור. והכי מצחיק זה שהאתר שלהם חזר ראשון. אוטומטית, איך שחזרו האתרים, וזה לקח זמן, איזה בערך חודש, התנתקתי מהחברה במיידי.
ברור.
למרות שבמשך שנים אני עבדתי שם, יחד איתם, זאת אומרת, לקחתי מהם את השירות שלהם. אז, ואני רואה כמה זה הפוך, שהרבה פעמים אני רואה, שלדוגמה שאני שם את עצמי, את הלקוחות שלי לפניי, זאת אומרת, אם יש משהו שהוא יותר חשוב לעסק שלי כרגע, אבל יש לי רגע לקוח שאני צריך שנייה לעזור לו, אז אני אעזור קודם ללקוח, ואז אני אשים את העסק, כי זה העסק.
כן, לגמרי. גם בסוף, לקוחות מרוצים הם שגרירים.
נכון.
אוקיי?
שגרירים הכי טובים שלך, אגב.
נכון, נכון. שגרירים הכי טובים
אלה שלך. אלה שילחמו עליך גם.
בדיוק.
על השם שלך.
והם יפנו אליך, והם יעזרו לך, והם ימליצו עליך, ודווקא על הלקוחות, זאת אומרת, אם נגיד לקוח מרוצה, יביא לך בממוצע לאורך השנים 10 לקוחות, לקוח לא מרוצה, ידאג שבערך 100 לקוחות לא יגיעו אליך. זאת אומרת...
האמת שזה כל כך נכון.
זאת אומרת, כדי להצליח לצמוח, אתה חייב לייצר שגרירים.
נכון.
אתה חייב לשחרר שגרירים לעולם.
אתה יודע, וואו, זה כל כך מדויק. יש לי קורס דיגיטלי שאני נותן הרבה פעמים בחינם למי שנרשם אליי לדברים העסקיים, אז הוא נקרא בעסקים לא מנחשים. אז אני אומר בעצם בקורס, שהדבר הכי חשוב הוא בעצם הקשרים שאתה מייצר עם אנשים. כי אנחנו לא חיים בעולם שהוא אובייקטיבי, אנחנו חיים בעולם סובייקטיבי לחלוטין. לא זה שהוא הכי טוב יקבל את הכי הרבה הכרה, והכי הרבה כסף, והכי הרבה פרסום. זה לא, הוא לא זה שיקבל את הכי הרבה. זה שהכי אכפת לו, זה שהכי אהבו אותו, זה שהכי דאג לאחר, דווקא הוא זה שיקבל את כל ההכרה. דווקא הבן אדם הזה, אתה יודע, לפעמים האנשים האלה, אגב, הם כאילו נשארים אנונימיים מבחירה, הם רוצים להישאר קטנים מאיזושהי סיבה, אני חושב שזו טעות, אני חושב שהם צריכים להתפוצץ החוצה, כן? ואני חושב שאנשים שיש להם אור בפנים וכישרון וכוונות טובות, זה אנשים שהכי צריכים לצאת החוצה, הכי צריכים להראות את עצמם, הכי צריכים לדבר את האמת הזו, כי הם עושים טוב בעולם, ויש מספיק רע, ומישהו צריך לעזור לשנות את היחס, ככה אני מסתכל על זה. אז כאילו, אם אתה לא מגשים את השליחות שלך, ואני מאמין שזאת הסיבה שהעולם מאוד עזר לך, יקום ככה נרתם בשבילך, כי כשכן עשית את זה, שכן הלכת על השליחות שלך, אז העולם אמר לך, יופי, מעולה. זה בדיוק האיזון שאני צריך פה, כי הרע יש מספיק, ועכשיו אני צריך שאתה תביא את הטוב הזה. אתה מבין? אז אני כן חושב שאנשים צריכים ללכת על המטרות שלהם, להפיץ את עצמם, לגדול מאוד מאוד חזק, ואני חושב שאחת הדרכים הטובות לעשות את זה, זה לכתוב ספר.
לגמרי, ספר, לי, הרצאה,
לי יש את האישו שלי עם כתיבת ספר, אני צריך שזה יהיה אני שיכתוב אותו.
אז תכתוב.
אתה מבין? אבל אם אתה מוצא לי סופר צללים שהוא כזה גאון כמו שאתה אמרת, שיודע להביא את מה שאני אומר, אז אנחנו נדבר על זה.
יאללה. אחרי שנסיים, אני אגיד לך, יש לי אישו כותב שכתב ספרים לכמה אנשים שאתה מכיר, אני בכוונה לא אגיד את השמות שלהם. ואם קראת את הספרים שלהם, אז אתה תבין את היכולות שלו.
אוקיי.
הוא אחד הכי טובים שלי. מדהים. הוא ספציפי. יש כאילו ספרים שממש נועדו בשבילו. כן. אתה מבין מה אני מתכוון?
מה זה מצריך ממך למצוא את האנשים האלה? כי זה לא כזה פשוט למצוא אנשים טובים.
קשוח. למצוא כותב צללים טוב, הרי אתה לא יכול לדעת, אתה לא תיתן לו לעשות משהו. כן. וכדי לתת לו לעשות משהו, אתה שם איזשהו לקוח בסימן שאלה, כי הוא לא יאהב, אז אתה בבעיה. קשוח.
כן.
קשוח. למצוא כותבי צללים טובים, זה אחד הדברים המאתגרים. לנו יש כרגע 13 כותבי צללים, שכל הם כותבים ספרים.
וואו.
ולמצוא אותם זה מאתגר, זה ממש מאתגר.
כן.
זה למה אנחנו שומרים עליהם מכל משמר, זאת אומרת, כאילו...
מתגמלים.
זהו, אתה מבין, אנחנו... כן. אנחנו דואגים שהם יהיו מרוצים,
כן.
שהם ירוויחו מספיק טוב, וש...
כמו שעבדתי באינטל, כל הזמן הם נותנים לנו פינוקים, חופשות, מתנות... כל הזמן הכל רק כדי שלא נלך, כי לעבוד באינטל צריך תנאי קבלה מאוד מאוד גבוהים.
כן, כן. בכלל, הייטק זה כלוב מזהב.
כן.
אנשים שגדלו בהייטק ופתאום רוצים לצאת להיות עצמאים, הירידה באיכות חיים היא כל כך דרסטית, שמאוד קשה להם לעשות את השינוי המחשבתי הזה. הרי בסוף כדי, כן. בסוף כדי להצליח ולבנות עסק, אין מה לעשות, אתה לוקח המון סיכונים, אתה לוקח המון על עצמך, וכדי שיהיה לך מספיק דלק לצעדה ארוכה, אתה צריך קצת להצטמצם.
כן. היה לי את הפרופו, מדברים על הנקודה הזו, שאתה באמת בוחר לצאת החוצה, ואולי לוותר זמנית לפחות על התנאים האלה, שהייטק מספק. אני זוכר שאני ניגעתי לנקודה כל כך קריטית בחיים שלי, שאמרתי עצמי, אם אני נשאר פה סתם לדוגמה עוד שנה, זה כל כך לא שווה לי את המחיר הנפשי, דמיינתי מה יהיה לי עוד שנה, זה כל כך לא שווה לי את המחיר הנפשי להישאר פה, וכל התגמולים שבעולם לא יהיו שווים את זה, לא משנה כמה ינסו לשחד אותי. ואז אמרתי עצמי, רגע, ולמה מנסים כל כך לשחד אותי? מה הם מסתירים? מה הם מנסים להסתיר ממני? מה אני לא רואה?
וואו.
מה הם עושים שאני לא אראה? וכשאני בחרתי לצאת החוצה, כמובן שלמדתי לא מעט זמן עסקים עד שיצאתי החוצה. אבל כשבחרתי לצאת והרגשתי מספיק עם ביטחון ומספיק ודאי שאני יודע איך להרים עסק ואני יודע איך להביא כסף ואני יודע איך להצליח, אמרתי עצמי, גם אם אני לא ארוויח כמו בהייטק בחודשים הראשונים, זה לא נורא. זה סבבה, זה מחיר שאני מוכן לשלם, כי הפוטנציאל צמיחה הוא כל כך פסיכי, ש... אני לא מסתכל בכלל על המהירויות הנמוכות, לא אכפת לי, אני מתחרה בפורמולה, אני מסתכל על המהירויות הגבוהות.
נכון.
וככה, זה בעצם קו חשיבה שעזר לי לחתוך מההייטק ולצאת החוצה, ולהגיד לעצמי, הכי גרוע, אני אחזור.
תמיד אפשר לחזור.
הכי גרוע, אני אחזור.
תמיד אפשר לחזור.
אבל לא לנסות, ואחר כך להגיע לסיטואציה שאולי גם אי אפשר, ולפספס אולי את המימוש העצמי שלי, זה מחיר שלא הייתי מוכן לשלם.
יפה.
כן.
כל הכבוד.
זה מה שגרם לי, אני לפחות, לעזוב את ההנדסה.
ועדיין זה צעד מאוד אמיץ.
זה היה צעד אמיץ, כן. זה היה מאוד מפחיד, אני לא אשקר. היום בדיעבד אני יודע שגם לא חייבים אפילו להיות כאלה סיכונים גדולים, כמו שהרבה אנשים חושבים שפותחים עסק. אפשר לעשות זה בצורה מאוד חכמה, מאוד הדרגתית, מאוד מאוד יעילה ורווחית אפילו על ההתחלה. כן? אפשר לעשות את זה ככה, אם מתכננים את זה נכון. אוקיי? אבל המחשבה שלי אז הייתה, אוי פאק, אוי פאק, אוי פאק. כזה. אבל אני עושה את זה. ככה.
מעולה.
אתה מבין? ואגב, אני מאמין שהרבה אנשים מרגישים ככה עם ההוצאה לאור. אז מה אתה בעצם אומר? אפרופו פריצת גבולות ופחדים וללכת על מה שאתה באמת רוצה. אותם אנשים שיש להם איזשהו משהו שהם רוצים לשתף עם העולם, איזושהי, אתה יודע, חוויה פנימית או איזשהו סוד אפילו, או מידע שהם אומרים, וואה, אני חייב להעביר את זה ככה, אני יודע שאני יכול לעשות יותר טוב, אני יודע שאם אנשים יראו את זה ככה, ויקראו את הספר שלי, ויפתחו אותו ככה בבית, ויעברו על כל הטוב הזה שיש בפנים, אני יודע מה יקרה, אני יודע איזה טוב יהיה, אני רוצה להיות שם בחוץ. מה יש לך להגיד לאותם אנשים שכאילו, אתה יודע, אומרים, לא, לא, משאירים, אתה יודע, אבא שלי נגיד, הוא מנגן גיטרה וכותב שירים, ויש לו שירים חבל לך על הזמן. ועד שהיה לו את האומץ לבוא לאיזשהו זמר מפורסם ולהראות לו את השירים ולהגיד לו, מה אתה אומר? אולי תיקח כאילו, שנים, 30 שנה בערך לקח לו. אני לא חושב שצריך פספס כל כך הרבה חלומות בדרך. אני כאילו, באנם שמאוד מעודד חלומות, אני מאוד מעודד לעשות את הדברים, שאולי נראים אפילו בלתי אפשריים או מאוד מפחידים. מה יש לך להגיד לאותם אנשים שכן רוצים להוציא את הדבר המדהים הזה החוצה, אבל מאוד חוששים ומפחדים כאילו, כאילו מה, מי אני בכלל שאני אכתוב ספר, מה יחשבו עליי, כאילו אם יראו שכתבתי ספר, אולי הסביבה תהיה מאוד ביקורתית על מה שכתבתי, וזה דברים מאוד רגישים שאני לא רוצה שיגעו לי בהם, שאני מאמין שהרבה מאוד אנשים ככה חווים ומרגישים, אני רואה את החיוך, אני מאמין שכבר
כן,
שמעת.
תשמע, אתה אומר דברים מאוד 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 מדויקים, כי להוצאה לאור של ספר יש שני חסמים עיקריים, הראשון זה הכתיבה של הספר, אוקיי? הזמן והמאמץ שנדרש בכתיבה, והשני זה כל מיני סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. בסדר? החל ממי יקרא את הספר שלי, מה אמא שלי תגיד
לי. אבל זה המקום לכתוב סיפורים, לא?
מה?
זה המקום לכתוב סיפורים.
לא, אבל אני מדבר על החששות שמנהלות אותם.
כן, אני צודק.
זאת אומרת, הפחדים האלה שמונעים מאיתנו לפעול ולהגשים את עצמנו. ובסוף, חשוב תמיד לזכור שאומץ זה לפעול למרות הפחד. אוקיי? זה בסדר לפחד. אבל לתת לפחד לשתק אותנו, זה לא למה יש פחד.
אני הייתי בטוח שאתה תגיד משהו אחר. הייתי בטוח, אם כבר אתם מספרים לעצמכם סיפורים, בואו תוציאו את זה בספרי ניב.
זה כמובן.
זה מה שאני חשבתי שאתה תגיד. אם כבר אתם מספרים לעצמכם כל כך הרבה סיפורים, בואו תכתבו את זה בספרי ניב, זה מה שאני אומר. בואו תעשו עם זה משהו, אתם כבר אוכלים לעצמכם את הראש. אז יאללה.
קדימה, ארס פואטי.
אז אתה אומר שאנשים מספרים לעצמם סיפורים, שזאת הסיבה...
כן, אבל בסוף, 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 אם אתה רוצה להעביר את השליחות שלך לעולם, אם אתה רוצה לגעת באנשים, אתה צריך להיות מוכן להיות חשוף. Okay?
כן. אגב, מישהי היום שאלה אותי את השאלה הזאת, היא ראתה שאני בעצם מנטור, ושאני מלווה עסקים, ושאני עוזר לאנשים להתפתח ברמה העסקית, ושאני מרצה, ויש לי קורסים, לא רק ליוויים. היא אמרה, וואו, אתה מאוד חשוף, כאילו, אתה מאוד בחוץ, יש לך גם הרבה עוקבים, כאילו, מה... כאילו, איך זה לחיות ככה? מה יש מעבר לגדר, כמו שבסימבה, אל תלכו לאזור החשוך, נכון? האזור האפל. אנשים כאילו מאוד מפחדים,
מה יש מעבר לגדר? עוד גדר, ומעבר אליה, עוד גדר, ומעבר אליה, עוד גדר. זה המסע שלנו בחיים.
זה ספוילר, אתה רואה. כל החששות ועוד גם עם התלהבות, אתה כבר אומר להם שומעים, כן, אתם תתגברו, ואז יהיה לכם עוד אחת, כאילו.
תמיד יש את האתגר הבא, ואת החלום הבא, ואת הרצון הבא, ואת השאיפה הבאה. זה בסוף ההתפתחות, זה הצמיחה. אני חושב שגם זה עבודת הקודש, אוקיי? לבוא ולהגשים את עצמך, ולפרוץ את הגבולות שלך, ושוב ושוב, וכל פעם האתגרים נהיים יותר משמעותיים, ויותר גדולים, ומשפיעים על יותר אנשים, ואתה עושה את זה בגדול יותר.
אני גם מסתכל על זה ככה, כי יש הרבה אנשים שמפחדים מאתגרים. זאת אומרת, יש להם פחד מאתגרים באופן כללי. אתה מבין? ואני מסתכל על זה ככה, המטרות שאתם כל כך רוצים להגשים, אתם לא סתם כל כך רוצים להגשים אותם. המטרות האלה באות ממקום שיש לכם מבפנים איזשהו רצון ענק להתפתח ולצמוח. וכשאתם מציבים מטרה, אתם בעצם אומרים לעצמכם, אני רוצה לגדול מעל המטרה הזאת. אני רוצה לגדול מעל האתגרים שאותה מטרה מביאה לחיים שלי. אני יודע שזה מה שיעזור לי להגיע לשלמות אישית. אני להיות במקום הרבה יותר מדהים. אתה מבין? אז כשיש אתגר, והרבה אנשים נמנעים מאתגרים, מפחדים, או אתה יודע, נסוגים לאחור, או קופים אפילו במקום, מכנים את הרכב, חושבים שאם הם מכנים, אז כאילו העולם עוצר. לא, זה כמו בת יענה שתומנת את הראש בראש בחול. אף אחד לא עוצר. בסדר? אז אני אומר שצריך להסתכל על זה ממקום של אני גדל, אני מתפתח, זה חשוב לי, להתפתחות שלי, ותפסיקו לחשוב כל כך מה אחרים חושבים עליכם. כי זה תמיד איך שהוא מגיע משם.
לגמרי.
נכון?
לגמרי. אנחנו לפעמים נותנים למחשבות דמיוניות שלנו על מה אנשים אחרים חושבים עלינו, לנהל אותנו.
כן.
והטריק פה...
אפילו קולות מהעבר, שאפילו אותם אנשים לא בחיים שלהם יותר, אבל הקולות האלה עדיין רוטפים אותם.
נכון. תחשוב שהרי אנחנו לא באמת יודעים מה אנשים אחרים חושבים. אנחנו יכולים לחשוב על... מה הם, זאת אומרת, חושבים עלינו, אבל אנחנו לא באמת יודעים, זו מחשבה שלנו, אז אם...
וגם אם כן, הדעה שלהם השתנה בשנייה.
גם.
זה לא כזה...
נכון.
מה זה כל כך חשוב, מה אחרים חושבים? הוא חושב, בסדר, ואז תשתנה דעתו, נו.
נכון.
אז למה היה כל כך הרבה לגיטימציה ומשמעות למה
שהוא חושב? אבל יש פה טריק, כי... כן. תחשוב שנייה. אם אני חושב שאתה חושב עליי משהו, אז מי חושב את המחשבה הזו?
אתה.
אני, יפה.
נכון, אתה אומרת, מייצר את המציאות.
בדיוק. זאת אומרת, אם אני חושב שאתה חושב על משהו, זה משהו שאני חושב על עצמי. אז אולי קודם כל אני אפתור את הצבחים שלי עם עצמי לפני שאני משליך את זה על העולם.
כמו השוער בכדורגל שיודע שולחים לשים לו גול, אז הוא כבר מתחיל להגן. הוא מתחיל לשרוף שם אנרגיה.
וואלה. אני פחות בכדורגל, אבל...
גם אני, אבל אני יודע מה זה גול ושוער. זה המינימום, זה המינימום.
אז אני אפילו לא...
כי אנשים מאוד מנסים להגן על אותם המקומות הרגישים והחשופים שלהם. אז הם תוהים, אולי אתה אולי חושב משהו שהם לא היו רוצים שאתה תחשוב, כי להם זה מפריע. אז זה כמו מישהו שכזה מתכונן לזה שישימו לו גול. אתה מבין למה אני מתכוון? והוא נלחץ ושמים לו בסוף את הגול. עזוב, אחי. הכל טוב, אף אחד לא שם לך גול, זה לא משחק כדורגל.
יפה.
ככה אני מסתכל על זה. כאילו, לא לחשוב על מה חושבים עליך, כי אתה יודע מה? תחשוב על מה חושבים עליך, אבל רק דברים טובים.
בדיוק. או, יפה. כן.
תייצר את המציאות הזאת.
בדיוק.
תהיה מופתע שאנשים חושבים עליך דברים רעים, תהיה כזה, וואו, אני לא רגיל שחושבים עליי ככה, אתה בטוח? כאילו, הבן אדם אוטומטית ישנה את המחשבה שהוא יגיד, אולי טעיתי, אולי טעיתי לגביו, אתה מבין? נכון. בסדר, אני פחות נותן קרדיט למה שחושבים עליי, אני חושב שכמו שאמרתי, המשמעות היא לגדול מעל האתגרים ומעל המטרות הגדולות שאתה רוצה ואתה מציב לעצמך, ורק כשאתה במקום הזה, אתה בעצם בנתינה גם גדולה ומלאה לחיים. כי נכון. אתה לא משקיע את האנרגיה במה מפריע לך, אתה משקיע את האנרגיה במה מפריע לאחרים.
נכון. יפה. תחשוב שגם ככל שאתה צומח ומתפתח, דברים שהפחידו אותך פעם, פתאום נראים לך כאילו פיץ' אוף קס. כאילו, מה, איך פעם הייתי מודאג מזה? איך פעם זה הטריד אותי? אוקיי? וזה רק מראה את הדרך... שעברתם בתור יזמים. זאת אומרת, אני זוכר שפעם ראשונה ששכרתי את המשרד הראשון, זה היה משרד מאוד קטן, 33 מטר, אוקיי? וחרדות של החיים, בסדר? שכאילו, זהו, מעכשיו, אני חייב להצליח כל חודש. והפחד בא הרבה מתוך בורות, כי לא הייתה לי הבנה פיננסית. כשלקחתי כבר משרד גדול יותר של 120 מטר, עדיין פחדתי, אבל הייתי קצת יותר על המספרים, יותר הבנתי מה קורה.
מה נגיד הבנת פיננסית שאז לא הבנת? משהו שאתה יכול להגיד שאולי הרבה אנשים אפילו לא יודעים את זה, כי אף אחד אולי לא חושף את זה.
אז אני יכול להגיד לך שאז באותם ימים לא ידעתי לנהל תזרים מזומנים. לא ידעתי לנהל תקציב, אוקיי? חברה צריכה לעבוד עם תקציב, אוקיי? אתה צריך לעבוד כל חודש תקציב מול ביצוע ולראות איפה אתה נמצא, אבל... זה דברים שלא מלמדים אותך, אוקיי? אני הבאתי מומחה חיצוני שיבנה לי את כל זה וילמד אותי את כל זה כדי שאני ידע לפעול ככה, ופתאום יש לך שקט, כי אתה אומר, אוקיי, זה נכנס
בתקציב. זה אותו אחד שסיפרת עליו?
לא, מישהו אחר, תשמע, יש לי כל כך הרבה מנטורים, אני מביא מומחה לכל דבר, לכל עניין, כן, מביא כן. את הבן אדם המומחה הספציפי, אני מוכן לשלם על ידע שאין לי, כי אני מבין שזה מה שיקחתי לשלב הבא.
אז האסטרטגיה שלך היא בעצם לתפוס את אותם מומחים, שגם אם הם מומחים בעוד תחומים, אבל זה לא התחום העיקרי שלהם, אז לא, אתה תיקח מישהו אחר שהוא מומחה בתחום
הזה. בדיוק. בדיוק. הרי השורש לכל פחד זה בורות, בגלל שאנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים, אנחנו מפחדים.
נכון.
זאת אומרת, כשלקחתי משרד של 33 מטר, רדו לי הביצים. כשלקחתי משרד של 600 מטר, לא פחדתי בכלל.
כי ידעת.
כי הבנתי מה אני עושה, אוקיי? עכשיו, כל היופי, שאם תהיו מספיק חכמים ותיקחו את היועצים הנכונים, ותסכימו לשלם להם את מה שמגיע להם,
אז אתם... תחסכו הרבה יותר כסף על הטעויות שלא תעשו.
בדיוק. ואני אז לא השכלתי לעשות את זה בהתחלה. היום אני מבין, איך אומרים, למדתי את השיעור, יש לי איזה משהו שאני צריך לעשות, אני מחפש את המומחה הכי טוב, מביא אותו, פתור לי את הבעיה.
אגב, זה משהו שהוא לא מספיק מושרש, אם בכלל, בתרבות הכללית של כל הארץ וגם בעולם, לא רק בארץ. אף אחד לא מלמד אותך, שומע, יש לך סכום כסף, אתה יודע מה, גם אם אין לך אותו, לך תלווה, נניח שילווית, אבל עכשיו יש לך אותו, סבבה? יופי, עכשיו תחפש מי הבן אדם שהכי חכם לשים אצלו את הכסף. אף אחד לא מלמד אותך את זה. אם זה אתה, שים את זה עליך. אם אתה יודע מה לעשות עם הכסף, אין בעיה. כן. שים את זה עליך. אם אתה לא יודע מה לעשות עם הכסף, תחפש מי כן יודע מה לעשות עם הכסף, ותשלם לו שיעביר לך הכשרה, או שייתן לך את השירות הזה, כי הוא יודע מה לעשות עם הכסף. זאת אומרת, אני לא אתעסק במשהו שאני לא מומחה בו. אנשים, אף אחד לא אוהב, אגב, להתעסק במשהו שהוא לא טוב בו.
נכון.
אז או שאני אעשה את זה שאני אהיה טוב בו, ואני אכשיר את עצמי, אבל אני כמובן אכשיר את עצמי דרך הבן אדם שהוא כבר מוכשר לזה. ואם לא, אז אם אני לא רוצה להכשיר את עצמי, ויש אנשים שלא רוצים להכשיר את עצמם מאיזושהי סיבה, אז אין בעיה, תנו את זה לבן אדם שהוא יבצע לכם את זה, שיעשה לכם את השירות. אוקיי? שוב, מוצרים של done with you הם מוצרים יותר זולים ממוצרים של done for you.
נכון.
אז הכל עניין של איפה אתה מוכן להשקיע וכמה אתה גם מוכן להתאמץ.
נכון.
אתה מבין? אז אני בגישה של לתפוס את האנשים הנכונים, כמה הם מבקשים, ככה תשלמו. למה? ככל שהם מבקשים יותר, כנראה שאתם הולכים לקבל יותר. ואם לא, תיקחו בכוח. זה ההנחיה שאני תמיד אומר לאנשים. שילמתם הרבה כסף, אני לא בורח מזה, ואני גם לא מצפה שבעל עסקים אחרים יברחו מזה. שילמתם הרבה כסף, תדרשו. את מה שמגיע לכם.
כן.
שילמתם קצת כסף, סתמו את הפה.
כן.
זה אין פה סטנדרט אחד, זה אין פה דאבל סטנדרט, זה לשני הכיוונים.
שמע, אחד המנטורים שלי אמר לי דבר מאוד חכם, אמר לי, יש הבדל מאוד גדול בין עצה ששילמת עליה, לבין עצה בחינם.
נכון.
הבדל מאוד גדול.
זה, זה, זה okay. אגב בלי קשר. כן. זה איזשהו אפקט מדהים, זה ממש נכון. כן. דווקא הדבר, יכול להיות שזה היה מול העיניים שלכם כל הזמן, ואפילו ידעתם את זה. אבל כששילמתם על זה, אז אתם תתחילו לפסוע בזה.
נכון.
זאת אומרת, אתם, אין מה לעשות, ככה המוח עובד. אתה יודע, פעם לקחו איזשהו עשו ניסוי, לקחו קוף ביער, ועשו למעין מלכודת, ששמו בתוך איזשהו משהו כזה, עגול כזה עם חור לפתח ליד כזה, סוג של כדור כזה שאתה יכול להכניס את היד, ואם אתה במצב אגרוף, אתה לא יכול להוציא את היד, היא נתקעת. אבל אם אתה משחרר את האגרוף, אז היא מחליקה החוצה פשוט.
Okay.
זאת אומרת, קל מאוד להכניס אותה, אבל אם סגרת האגרוף, אתה לא יכול להוציא אותה. זה בדיוק במידה הזאת. ובפנים יש איזשהו משהו, טעים לאכול. הקוף מכניס את היד, תופס את המשהו הטעים, וזה מלכודת, כי עכשיו הוא לא יכול להוציא את היד. ואז הציידים באים, והקוף מנסה להוציא את היד, והוא לא מצליח, מנסה ולא מצליח, מנסה ולא מצליח, ואז הם תופסים אותו.
וואו.
ואז אתה שואל את השאלה הפשוטה, מה הייתה הבעיה של הקוף לפתוח את היד ולהוציא אותה ולברוח?
הוא רצה את ה...
כי זה היה סוג של אינסטינקט להינהל על משהו. Mm-hmm. אתה מבין? סוג של אינסטינקט שתקע אותם במקום. עכשיו, הרבה מאוד אנשים פועלים ככה בחיים שלהם בלי לשים לב. הם מפעילים את האינסטינקטים שלהם במקום להפעיל את הראש, והרבה פעמים, אתה יודע, האינטואיציה אומרת משהו מסוים, אבל צריך לפעול נגד האינטואיציה. זאת אומרת, נכון. צריך כן לקחת את במרכאות הסיכונים האלה, כן ללכת ולהשקיע איפה שצריך, כן לעשות את המהלכים הנכונים, ורק אז אפשר להגיע למטרות שאתה רוצה. אתה לא יכול להתנהג כמו קוף שנתקע במקום, לפעמים צריך שנייה לשחרר את היד, לשחרר מאותם הדרכים המקובלות, לשחרר מאותם הדברים שאנשים סיפרו לך, יפה. לשחרר מאותם אמונות המקבילות או דברים שתוקעים אותך, ולעשות דברים שוואלה, אולי כן צריך לפעמים קצת לסמוך וקצת לתת קרדיט ואמון, לא בצורה עיוורת לבדוק הכל, אבל כן, כדי לגדול. אני חושב שזה מתקשר גם חזק למה שדיברנו עליו, על האומץ, של לצאת לדרך, כי אם אתה שואל אותי, אני שואל, למה שאנשים לא יעשו את זה? למה שאנשים לא יוציאו ספר, לא יוציאו קורס דיגיטלי, לא יעשו ליווי עסקי, לא יתקדמו, לא יתפתחו? שואל את עצמי, למה שלא? והסיבה היחידה זה שהם מפחדים להפסיד. אבל הם לא מסתכלים על זה שהם כבר תקועים עם היד, כמו הקוף, והם לא מצליחים לזוז, אז הם כבר מפסידים בעצם את הכל.
נכון.
או שתכף יפסידו, או תכף הציידים באים. אגב, הציידים זה הבנק, זה הממשלה, זה הבוס בעבודה.
יש את האנלוגיה הזו עם הצפרדע והסיר, אתה מכיר את זה?
איזה?
שיש שושו במזרח כנראה, שאוכלים צפרדע, אז מבשלים אותה חיה, זאת אומרת, שמים אותה בתוך הסיר, ולאט לאט מחממים את הסיר בצורה הדרגתית, ובהתחלה המים חממים, נעימים, אוקיי? ובגלל שמחממים את הסיר מאוד לאט,
צפרדיה לא מרגישה.
צפרדיה לא קופצת. עכשיו, היא בשנייה יכולה לקפוץ החוצה, אבל היא לא קופצת.
כן.
כי נעים לה, והיא מתרגלת לזה.
כן.
והטמפרטורה עולה בהדרגתיות, עד שבאיזשהו שלב, זה כבר רותח, והיא פשוט מתה, אוקיי? והאנלוגיה הזאת של צפרדע בתוך סיר שמבשלים אותה בחיים, אני תמיד הקבלתי את זה לבן אדם שנמצא כרגע במקום שנוח לו, מאוד נוח לו. אוקיי, אפרופו אמרנו כלוב הזהב בעולמות ההייטק, בסדר? מאוד מאוד נוח לו, וכל הצרכים שלו מסופקים, אבל איפשהו בפנים בוער בו משהו, אבל בגלל שנוח לו, הוא נשאר שם. והיופי זה שבכל רגע הצפרדע יכולה לקפוץ מהסיר. זאת אומרת, אתם לא באמת חייבים להישאר בכלוב הזהב. אם בוער בכם משהו שאתם רוצים לעשות בעולם, אתם יכולים לעשות אותו. וכמו שאמרת, האפסייד, אם אתה מסתכל עכשיו 5 שנים קדימה, 10 שנים קדימה, זה פשוט לא פרופורציונלי.
כן.
אני יכול להגיד לך של
לא משנה. אין גבול לכמה אתה יכול להרוויח, אבל יש גבול לכמה אתה יכול להפסיד.
יפה, יפה. אני יכול להגיד לך שהחיים שאני חי היום, כאילו, אם אתה הולך על יהודה מלפני 10 שנים, לא יכלתי לדמיין שאני אחיה חיים כאלה, בסדר? והסיבה שאני מסוגל לחיות כאלה חיים, זה בזכות זה ששילמתי את המחירים האלה בעבר, והייתי אמיץ ועשיתי פעולות. עכשיו, לפעמים אני אומר לעצמי, חבל שלא עשיתי את זה קודם. אוקיי? איפה הייתי היום אם הייתי עושה את זה 3 שנים קודם?
וואו, לגמרי.
אוקיי? אז אני לא יודע מי פה מאזין לנו ובסוף המילים האלה נוגעות בו, אבל אם אתם מרגישים שאתם באיזשהו אזור נוחות, אבל אתם לא מסופקים, ויש בכם משהו שבוער בכם לעשות, זה כבר לא משנה מה זה, אם זה ספר, אם זה עסק, אם זה ערוץ יוטיוב, זה לא משנה מה אתם רוצים לעשות, אוקיי? אם זה טיול מאוד גדול, זה לא משנה מה אתם רוצים לעשות, זה אפשרי. השאלה היא, האם אתם מוכנים
לשלם את המחיר.
בדיוק. כן.
יהודה, בזה אני רוצה שאנחנו גם נסיים, כי זה המסר הכי חשוב. ואני רוצה להגיד לך, תודה ענקית.
יאללה,
שהיית תודה. פה. וכל מי שרוצה לכתוב ספר, אז ספרי ניב, חברים. תוציאו את החלום שלכם החוצה, תוציאו את הקריאה שלכם לאור, ומנפצי זכוכית. לכו, תנפצו את תקרת הזכוכית שלכם.